אנחנו ממש לקראת סיום הלימוד בספר נחמיה. בפעם הקודמת ראינו את הסקירה ההיסטורית הגדולה, ונתנו את ליבנו לכך, יש בכמה מקומות בתנ"ך סקירות היסטוריות. מי זוכר איפה? איפה יש סקירות היסטוריות בתנ"ך? ספר דברים, סקירה היסטורית. היא מתחילה מיציאת מצרים בערך, ממכות מצרים, לא לפני כן. בסוף ספר יהושע, יש גם כן סקירה היסטורית שמתחילה ממש מאברהם אבינו, מטרח, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, טרח, אבי אברהם וכולי. גדעון, סקירה היסטורית קצרה ביותר. בתהילים יש פרק שלם, כן, הודו לשם, כן, קראו בשמו, הודו לבנותם וכולי. יש גם בדניאל, יש בשופטים אצל יפתח. ואצלנו זו הסקירה ההיסטורית בנחמיה פרק ת' בעיקר. זו הסקירה ההיסטורית הגדולה מכולם, גם מבחינת האורך היא נראית הכי ארוכה, וגם מבחינת ההיקף של השנים היא כוללת בתוכה מבריאת העולם ממש, פסוק ו' בפרק ת', אתה אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, וכולי, בריאת העולם, אברהם אבינו בפסוק ז', הברית עם אברהם אבינו, אחר כך מכות מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה בהר סיני, שבת, מן, ההליכה במדבר, הקשיית העורף, החטאים, חטא העגל, חטא המרגלים, כניסה לארץ זה פסוק כף ב', הירושת הארץ והישיבה בפסוקים כף ג', כף ד' וכולי, אחר כך התקופות של המלכים, הצרות והכיבושים, ובסופו של דבר עד פסוק למד ב', כן, פסוק למד זה בעצם הגלות. ותמשוך עליהם שנים רבות ותעד בהם ברוחה ביד נביאיך ולא הזינו ותתנם ביד עמי הארצות. עכשיו, אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו מה תפקיד הסקירה ההיסטורית. ואני חושב שהתשובה, אם אנחנו מחברים את כל המקומות ביחד, שנאמרה בהם סקירה היסטורית בתנ״ך, זה בעצם מהווה סוג של תחליף לנבואה. הנבואה יודעת להגיד לנו עכשיו, אונליין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו יתברך כעת, עכשיו. אבל כשמסתלקת הנבואה, או שהולכת להיות שינוי משמעותי במדרגתה, כמו המעבר מיהושע לאלה שאחריו, או כמו אצל יפתח, שבאמת אין נבואה, אין רוח הקודש, כי יפתח בעצמו שקלוע כתוב כקלי עולם, אז באה ההיסטוריה כתחליף לנבואה. היסטוריה בטף. כלומר, הנבואה בעצם זה איזושהי דרך לדעת את מה רצון השם יתברך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז הנביא יכול להגיד לך את זה עכשיו. כשאין לי נביא, אני מסתכל על ההיסטוריה, פותח אותה כמה שאני יכול יותר רחב, ואני רואה את רצון השם יתברך שפועל במציאות. ולכן... כן. כן, בדיוק, בדיוק. ההיסטוריה לא קרתה מעצמה, היא לא התרחשה מאליה. זה מאוד מאוד משמעותי כמה אתה פותח, מניין אתה מתחיל. אבל כל פתיחה היסטורית שמה אותך מיד על איזשהו רצף. שמה אותך מיד על רצף משמעותי. אנחנו עכשיו בדיונים סביב חוק הלאום, כמה זה מתאים לפרשת השבוע. כן, לא השלחה כי אם ברכתני, והברכה זה שם. לקרוא בשם, כן? לקרוא בשם. אז עוד פעם, חוק הלאום, זה כל השאלה, איפה אתה מתחיל את הסיפור ההיסטורי? אם מתחילים את הסיפור ההיסטורי ממקום מספיק רחוק, מקום מספיק עמוק, אז זה ברור שזה הסיפור. מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. מדינת הלאום של העם היהודי זה הבסיס האתוס הציוני, אבל אם אתה מתחיל אותו מ-1980 או מ-1990 וזה, מעלייתו של אהרן ברק לשלטון פה במדינה, אז האתוס כאן כבר נהיה אחר לחלוטין. בכלל, יש... זנים מסוימים שלא כל כך אוהבים היסטוריה, כי ההיסטוריה היא תמיד שמה אותך על איזשהו ציר של מהויות, בציר של משמעויות. אז כאן, אצלנו בספר נחמיה, מכיוון שאין פה נבואה כבר, הנבואה היא מסולקת, אז הכלי היחיד שנחמיה יכול להיעזר בו הוא סקירה היסטורית מקיפה, הכי מקיפה שיש בתנ״ך, מבריאת העולם ועד אליהם. אין, דרך אגב, אין שום אומה שמסוגלת לייצר סקירה כזאת, ברמה כזאת מפורטת, כולל את השנים שהדברים קרו בהם, כולל את המאורעות, כולל את השמות של האנשים, את השמות של המקומות. אין שום אומה שמסוגלת לייצר דבר כזה, ורק עם ישראל. שלום וברכה. אז ככה, בסדר גמור. אז ככה, ככה, זה בעצם תפקיד הסקירה ההיסטורית הזאת, כן? והמסקנה שלה, ראינו בפרק י' זה קריטת האמנה. חתימת האמנה, מגילת העצמאות. מי חותם על המגילה? חותם על המגילה רק מי שבפסוק, בפסוק למד, פסוק כ"ט, ושאר העם, הכהנים הלווים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים, נשם בניהם ובנותיהם, וכל יודע ומבין. כן, אז מי שחותם זה רק מי שנבדל מעמי הארצות, והאמנה קורטת בתוכה, כוללת בתוכה, שלושה ממדים, שלושה סעיפים משמעותיים. סעיף אחד, שוב פעם, לא ניתן מבנותינו לעמי הארץ, ואת בנותינו ניקח לבנינו. שוב הסוגיה הזאת חוזרת, היא לא נרגעת, כמו סוגיית מי הוא יהודי אצלנו. סוגיה שנייה זה שמירת השבת, שמזולזלת, מקח וממכר בשבת. והסוגיה השלישית זה ביצור מעמדה של ירושלים. ביצור מעמדה של ירושלים כבירת העם היהודי, הקצאת משאבים, אנחנו בפרק י' פסוק המדי, הקצאת משאבים כלכליים ראויים לירושלים, הקצאת הפלת גורלות, ובעיקר הגדרת קבוצת יעד של אוכלוסייה שעוברת לגור בירושלים. 4,000 איש לפחות, 5,000 איש לפחות, עוברים לגור בירושלים, ובזה בעצם מסתיים פרק י', קריטת האמנה וכל הסקירה ההיסטורית. מכאן, מפרק י"א עד הסוף, אנחנו נכנסים לחטיבה האחרונה של ספר נחמיה, שכוללת בתוכה הרבה מאוד רשימות, ועוד סיפור מעשה אחד דרמטי, הכתוב מסתיר אותו, הוא לא בולט לעין, אנחנו בעזרת השם נעיר את אורו. כל פנים, פרק י"א מתחיל ברשימה מאוד מאוד ארוכה. ברשותכם, בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהרשימה. תמיד זה מרתק לעבור על הרשימות ולראות איזה נתונים אני יכול לאסוף משם וכו' וכו'. כן, יש את האלה שכשיש מודעות שחתומים עליהם רבנים, לפי א' ב' הם עוברים על כל הרבנים, לראות מי חתם ומי לא חתם. וכן על זה הדרך. טוב, אז בואו נקרא נגיד פסוק ג' אלה ראשי המדינה שישבו בירושלים ובערי יהודה, ישו איש באחוזתו בעריהם וכו', מצוין. אז מי יושב בירושלים? יש כאן פסוק ה', רשימת שמות. בפסוק ו', כל בני פרץ היושבים בירושלים, 468 אנשי חיל. זה מאוד מעניין. האנשי חיל האלו, זה בעצם רומז לצבא. חיל מצב קבוע בירושלים, זה הישג אדיר של נחמיה. יש חיל מצב קבוע בירושלים, שמונה 500 לוחמים, ברוך הבא ידידיה. הנה, מקומך מוכן לך כבר. בקדמה. בסדר, הוא יושב. כל פניותיו על ימין. ידידיה הולך ימינה. בסדר, בסדר, בסדר. הנה, יש לו מקום. בסדר, בסדר, כבודו. הוא יושב פה. כאן. שיר השירים נתחיל עוד שבועיים בעזרת השם. אתה יודע אותו בעל פה ידידיה, נכון? אז 468 אנשי חיל וגם הם מבני פרץ. בני פרץ זה מלכות, זה דוד המלך. וכולי וכולי, יש כאן נתון משמעותי. הלאה, מה עוד אפשר לעשות? פסוק י"ב, מן הכהנים וכולי, ואחיהם עושה המלאכה לבית 822, יש פה 820 כהנים שהם אחראים על בדק הבית. גם כן, כמות נכבדה מאוד, זה חתיכת כוח, חטיבה משמעותית של כהנים, שאחראית לתחזק את בית המקדש, לתפעל אותו, לתקן אותו וכו'. גם הנתון הזה הוא נתון משמעותי מאוד. גם להם יש כנראה מאבטחים, 128 בפסוק י"ד גיבורי חיל. הלאה, נתונים נוספים שמעניינים אותנו, בפסוק י"ז, ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראש התחילה יהודה לתפילה. שוהדה, הדבר הזה. אה? הפייטן הראשי אתה אומר. אז הפרשנים כאן מדברים על כך שהוא היה אחראי, אתם יודעים שיש דבר שנקרא מעמדות. מה זה מעמדות?
מילואים.
של מי?
של
כהנים. לא, לא. יש ככה, יש משמר, יש משמר בית אב ומעמד. בסדר? מה זה משמר?
כהונה.
משמר ובית אב זה שניהם כהונה. משמר זה... אני לא מבלבל בין הבית אב לבין המשמר. המשמר, אני חייב למשמר מצליקה. משמר זה הכהנים שמשרתים באותו שבוע. בסדר? כהן רגיל היה משרת בית המקדש בלי צו 8, שבועיים בשנה מפוצלים. וזה משמר. בכל יום היה בית אב אחר. אני מקווה שאני לא מבלבל וזה לא הפוך. בסדר? כל יום היה משמש בית אב אחר, שבתוך אותו משמר. והפוך, הפוך. כל משמר מתחלק לשישה בתי אב, בדיוק, יפה. עכשיו, וכל שבוע עולה משמר אחר. משמר יויריב, משמר זה, נכון? היה כתוב. כשחרב המקדש, הרמב"ם אומר, משמרת יויריב הייתה. עכשיו, על גבי הדבר הזה, הייתה קבוצה מעם ישראל, נציגים מעם ישראל, שהיו באים להיות נציגים של כלל ישראל, כי הרי קורבן התמיד הוא קורבן של כל ישראל, וצריך שבעל הקורבן יעמוד. אז הייתה קבוצה מעם ישראל שהיו נקראים אנשי מעמדות, זה משנה מסכת תענית, הם היו באים גם לירושלים ומשפחותיהם בערים שבהם היו גם כן היו עושים איזשהו מעמד, מתכנסים בית הכנסת וקוראים בתורה, אבל היה גם חלק מהם שהיו עולים לירושלים, והם היו נציגי כלל ישראל בבית המקדש לדיני הקרבת הקורבנות. אז כנראה שהמפקד של האנשים האלו, מי שהיה אחראי, זה מי שמופיע כאן, השם מתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף, ראש התחילה יהודה לתפילה. הוא זה שהתחיל את מעמד, זה היה מעמד של תפילה מאוד משמעותי של אנשי המעמד. בסדר? אז זה עוד תפקיד חשוב. יש כאן שם מאוד מעניין, אובק בוקיה. שם מעניין, משנה מאחה וכו'. יפה, כל הלווים ביר הקודש, 284 הלווים זה מעט מאוד, אבל זה מה יש. הלאה, עוד נתונים מעניינים. נכון. יש כאן פריסה של כל הזה, כבר ראינו את השמות האלו, לוד, אונו, כל הדברים האלו ראינו. בפרק י"ב יש ייחוס של הכהנים והלוויים, ייחוס נוסף שכבר פגשנו אותו בעבר. יש כאן הרבה מאוד הבדלים בין מה שמופיע כאן למה שמופיע בדברי הימים. המלבי מטפל בזה, מי שרוצה להסתכל שם. אנחנו מנסים לאסוף כאן את הנתונים. ואנחנו מגיעים לפרק י"ב, פסוק כ"ז. בסדר? פסוק כ"ו מסכם, אלה בימי יויקים בן יהושע בן יהוצדק ובימי נחמיה הפכה ועזרא הכהן הסופר. יש כאן שלמות מסוימת. נחמיה הוא הפכה, הנציב היהודי העליון, עזרא הכהן הוא הכהן הגדול, יש חומה וכו', וכאן מגיע מעמד מאוד מאוד משמעותי, המעמד שמתואר לפנינו, מעמד חנוכת חומת ירושלים, זה לא חנוכת גשר המיתרים או משהו מן הסוג הזה, אלא הכוונה חנוכת חומת ירושלים זה קידוש ירושלים. הפיכת, אמרנו שראינו גם בפסוקים שנחמיה, הוא הרחיב את ירושלים, את הטבה שלה. אבל לא משנה, בכל מקרה, גם אם הוא לא הרחיב אותה, היא חריבה, ויש צורך לקדש אותה מתחילה, אז עכשיו מתואר כאן מעמד קידוש ירושלים. בואו נקרא את זה, בחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלווים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה בשמחה, ובתודות, ובשיר, מצילתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים ומן הכיכר סביבות ירושלים ומן חצרי נטופתי ומבית הגלגל ומשדמות גבע ועוזמה ואת כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. אני בפרק י"ב פסוק כ"ט. ויתארו הכהנים והלווים ויתארו את העם ואת השערים ואת החומה ואעלה את שרי יהודה מעל החומה ואעמיד שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות. ואלך אחרי מושעיה וחצי שרי יהודה. מה? שרים זה מישהו מינה אותם. ועזריה, עזרא ומשולם, יהודה ובנימין, ושמעיה וירמיה. מביני הכהנים בחצוצרות זכריה בן יונתן, בן שמעיה בן מתניה בן מיכאיה בן זקו בן אסף, ואחיו שמעיה ועזרל מלילאי וגילאי וכו' לכל השמות, ויהודה חנני בכלי שיר, דוד איש האלוהים ועזרא הסופר לפניהם. ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דוד, במעלה לחומה מעל לבית דוד ועד שער המים מזרח. והתודה השנית, ההולכת למול ואני אחריה, וחצי העם מעל החומה, מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה, ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים, ומגדל חלונל ומגדל המאה ועד שער הצון, ועמדו בשער המטרה. ותעמוד לשתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי, והכהנים וכו', ויזבחו זבחים גדולים וישמחו, פסוק מג', כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם אנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. כן? המספרים לא גדולים, אבל המעמד כאן הוא משמעותי. ראינו כבר בעבר שגם עזרא, גם נחמיה, מנסים במעמדות שהם עושים לשחזר מעמדים קודמים שכבר היו בעם ישראל, ולצרוב את זה בזיכרון על גבי הדבר הזה. דרך אגב, גם מדינת ישראל מנסה לעשות את הדברים האלו, וכשהיא מצליחה זה באמת הולך יופי, וכשלא, אז אנחנו חווים את זה כמשהו שלא, כן? להדביק תאריך חדש למשהו שכבר היה קיים, זה תמיד אתה כאילו מרוויח. נגיד, הייתה את ההתלבטות הגדולה, האם לציין את יום השואה בתשעה באב. כבר יש יום אבל.
יום הקדיש הכללי.
כן, יום הקדיש הכללי בעשרה בטבת. אני אומר, אף אחד לא היה זוכר את יום הקדיש הכללי אם היו שמים אותו באיזה תאריך שהוא לא מחובר כבר לאיזשהו עניין היסטורי משמעותי, כן? נגיד, יש את יום ההוקרה למערך המילואים. במתי הוא? לג בעומר. הנה, זוכרים, למה? הצמידו את זה למשהו. לג בעומר, יאללה, בר כוכבא, לוחמים, מסתדר, מדורות, יאללה. אז מנסים, אם היית עושה את זה סתם באיזה, לא יודע מה.
לג בעומר זה הדבקה הציונית.
כתוב שיעור מולדת על בר כוכבא. אז מומלץ, רבותיי, אני ממליץ לכם מאוד, יש שיעור מולדת, תעשו בגוגל, מגיעים לזה, שיעור מולדת של מוטי ארליך, שמעו דברים מתוקים מדבש, ומחכימים. מי, 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 מי? בן בית? נראה לי שאת הפרה האחרונה עשה עזרא, עזרא עשה את הפרה. יכול להיות. לא יודע, מן הסתם, כן, למה לא? בסדר גמור, אז זה מה שקורה כאן. עכשיו, אז אמרנו שיש כאן בעצם ניסיון, אז הניסיון הזה של חנוכת החומה, הוא משלב בתוכו כמה וכמה אלמנטים, מאוד מאוד בולטים. אלמנט אחד, מה הוא? תנסו לדמיין, איפה יש חצוצרות שמקיפות חומה?
יריחו.
יריחו. הפלה, כן, מנסים לשחזר את הדבר הזה. גם העובדה שעזרא הכהן הולך בראש, זה סוג של התחליף לארון ברית השם שהיה הולך בראש, מצד אחד. מצד שני, יש כאן פעמיים הזכרה של דוד המלך, נכון? בפסוק למדבב, בכלי שיר דוד איש האלוהים, בעזרא הסופר לפניהם, ואחר כך עוד פעם, זה מוזכר שוב פעם, בלמד חטא, כן, בתודה וכו', כן. אז זה מזכיר את העלאת הארון בימי דוד. התנועה שלהם היא תנועה כזאת. הם מתפצלים והם מקיפים את החומה ונפגשים מחדש. כן, הם עוטפים אותם משני הצדדים, וזה בעצם, זה בעצם העניין של קידוש החומה. עכשיו, אז זה בעצם מזכיר לנו את שתי המעמדות הללו. זבחו זבחים גדולים. האמת, לא כתוב כאן התאריך. מה זה? חומת יריחו והעלאת ארון דוד, העלאת ארון הברית אצל בימי דוד. עכשיו, לא כתוב כאן תאריך, לא כתוב כאן תאריך, בסדר? אבל ליבי אומר לי, זה היה בחנוכה. עכשיו, לא ליבי, זה כתוב במפורש זה היה בחנוכה, כתוב בפסוק כ"ז, ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים לעשות חנוכה. כתוב חנוכה. זה מסתדר שזה בחנוכה, מן הסתם זה היה בחנוכה, אני חושב שזה היה בחנוכה. אני צריך למצוא לזה ראיות, אבל ברור לי שזה היה בחנוכה. זה מסתדר עם עוד אלף ואחד דברים.
חנוכת הבית השני.
חנוכת הבית השני, וגם כתוב חנוכה, זה לא סתם המילה מופיעה. אני אומר, זה אחד הרמזים הבולטים לדבר הזה, כי זה כפול, כן? ביקשו את הלוויים מכל מקותם להביאם לירושלים, אמרת לי כבר למה, בחנוכה. לעשות חנוכה. עשו חנוכה. חנוכה, עוד חנוכה, יש לנו שיעור באתר על חנוכה בתנ"ך. חנוכה בתנ״ך, איפה מופיע חנוכה, איפה הוא רמוז, כל מיני רמזים, כן, החל מרמזים בנסתר. היום המילה 25, ויהי אור. כן, נלכה עד כה וכו'. כן, מה אתה אומר?
חנוכה שלנו היום בעצם נצמד לאירוע הזה, כי בקפה לא
הסתיימה
מלחמה
בעצם.
זה לא...
נצמד לחנוכת הבית השני?
נצמד בשיעורי הרב שרקי גם, יש לו... חגי, נבואת חגי, הבית השני, חנוכת... איך? מה?
נבוכדנצר תימא את המקדש, שלושה שלוש שנים קודם בחפה. לא נבוכדנצר.
אנטיוכוס. כן, אמרתי, אולי יש משהו שאני... אני מתייחס לטעויות שלך ברצינות, תיזהר. בסדר גמור, יופי. אז זה, והסיכום, שמחה גדולה בחנוכה, נשים, ילדים, שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק, פוקדים את האנשים על הלשכות, על האוצרות, על המעשרות, כן? זה מסתדר גם כן, זה שמחת כהנים פה יש, זה גם כן מתאים לחנוכה. כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלווים העומדים, גם פסוק מ"ו, כן, כי בימי דוד ואסף מקדם, ראשי המשוררים ושיר תהילה ועולות לאלוהים, וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה, נותנים מניות המשוררים והשוערים דבר יום ביומו, ומקדישים ללוויים, והלוויים מקדישים לבני אהרון. המילים האלה, וכל ישראל בימי, גם הפסוק הזה מזכיר לנו פסוק אחר, עוד פעם, הבדל שמיים וארץ, שלא היה לנו ספק, אבל הפסוק הזה קיים. יש פסוק בתקופת שלמה המלך, וכל ישראל אוכלים ושותים ושמחים. כן. כן, הנה כאן, בפרק ח' פסוק סמך וב, ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך ויברכו לו אליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם דוד עבדו לישראל עמו. לא, זה לא כאן. אבל זה, למה זה מתאים? כי זה בדיוק מתאים לקידוש. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני. כלומר, הם מנסים בשמחה שלהם, שמחת קידוש ירושלים, לשחזר את השמחה הגדולה שהייתה כאשר שלמה המלך קידש. כלומר, הכמויות הן אחרות, העוצמות הן אחרות, אבל ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה וכו'. ויהיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת. ביום השמיני שלח את העם, וברכו את המלך, ויכול לעליהם שמחים וטובי לב. ואיפה הפסוק הזה בכל ישראל? כן, זה, אבל הנה, איפשהו כאן, בקיצור. תמצא לי את זה, נו, עושה טובה. תעשה כאן... זה מסתתר פה הפסוק הזה. או שזה בדברי הימים, יכול להיות, לא, זה במלאכים. זה בדברי הימים. טוב, כל פנים זה פסוק זהה, שגם כן מקביל לנו את את המעמדות. אז יש כאן ניסיון לשחזר את מעמד חומת יריחו, ניסיון לשחזר את העלאת הארון בימי דוד, וניסיון לשחזר את השמחה הגדולה כאשר שלמה קידש את ירושלים, והנה כאן עזרא ונחמיה גם הם מקדשים את ירושלים. אני רק בודק בדברי הימים, אני... א' ד'? בוא נראה. נחים א' פרק ד', אז זה בהתחלה. כן, יפה. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים. כן, נכון מאוד. אחרי האישה הזונה, כן, כן. טוב, יפה. עכשיו נחזור אל זה שלנו. יפה מאוד. אז לכם, זה נראה שהכל בסדר. עכשיו, יש משהו בסיום של ספר נחמיה שהוא הופך אותנו מחדש. כן? כלומר, יש איזו ציפייה שהדברים רק ילכו ויתקדמו. אבל במקום שהם ילכו ויתקדמו, הם הולכים ולהגיד מסתבכים, אבל הם חוזרים על עצמם. הבעיות הולכות וחוזרות על עצמם. מרגישים שחסרה כאן איזו תנופה. עוד פעם, זה הכל תוצאה של העובדה שלא כולם עלו. ולכן, בסוף ספר נחמיה, אחרי הרשימה של הכהנים, ואחרי כמה שראינו, ואחרי זה מגיעים לפרק י"ג, יש כאן פתאום איזו סוגיה, שמסתירה כאן הרפתקה לא קטנה. ביום ההוא, איזה יום זה, נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם. כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה. בסדר? טוב, אנחנו לא מבינים למה, מה... הבנו שהיה קטע עם גויים, וזה, ומצאו בספר, והבינו, אז הסברנו שהם בעצם הבינו שכל מה שהם חשבו שהם גיירו, זה לא גיור, והם נשואים לגויות, והילדים שלהם גויים וכו'. זה כבר ראינו בזה. אבל מה הקטע כאן דווקא עם העניין של העמוני? ויהי כשומעם את התורה ויבדילו כל הערב מישראל, ולפני מזה... יכול להיות שהיו קוראים, אבל כאן יש כאילו, זו אמירה של קריאה מיוחדת שקרתה בעקבות איזשהו מאורע. כלומר, הכתובים כאן בעצם דילגו על המאורע. קרה איזה משהו, בעקבות מה שקרה. כן. אני חושב שמכירים את התורה, לא מכירים את התורה שבעל פה. כלומר, מכירים את זה משהו כזה, לא מבינים את מה הדבר הזה אומר הלכה למעשה הזה. כמו שהיום, אנחנו, אפשר לראות דבר כזה, אנשים, הרבה מאוד אנשים מכירים את השבת. כתוב בתורה שבת, אבל לא מכירים את ההלכות וזה, מה זה קשור. אני שומר שבת, אני מתחבר ל... אידיאל של השבת, אל הרעיון, או אל שבת, וכל דברים כאלה. אבל את התרגום של ההלכה למעשה לא מכירים. חלק זה נראה להם גם רחוק, חלק זה נראה להם מוזר, וחלק אפילו טוענים שזה עיוות הפסוקים. אז כל פעם שהם קוראים זה כנראה שהגיע זה מישהו ודורש להם את זה. אבל כאן, ספציפית, מיד נראה שהסיפור הוא אחר. כלומר, יש כאן איזה מאורע שלא מסופר, מיד יסופר, אבל הוא לא מסופר, שבעקבותיו הם נדרשים לפתוח את ספר התורה. מישהו פתח וקרא, וחולל כאן איזשהו מהלך של גירוש ההמונים. אנחנו צריך להבין למה הם כל כך דומיננטיים כאן. לא. אז בואו נראה. ויהי כשומעם את התורה ויבדילו כל ערב מישראל, ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלוהינו קרוב לטוביה. ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצר, מצוות הלווים והמשוררים והשוערים ותרומת הכהנים. ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 לארתחשסת המלך בבל, באתי אל המלך ולקץ ימים נשאלתי מן המלך, ועבור לירושלים ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה, לעשות לו נשקה, זה לשכה, בחצרי בית האלוהים. וירא לי מאוד ואשליחה את כל כלי בית טוביה חוץ מן הלשכה, ואומרה, ויתארו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה, וידעה כי מניות הלווים לא ניתנה, ויברחו איש לסדרו הלווים והמשורים עושי המלאכה, והריבה את הסגנים, ואומרה מדוע נעזב בית האלוהים, ויקבצם והעמידם על עומדם, וכל יהודה הביאו מעשר הדגן, התירוש והיצר על האוצרות, וכו' וכו'. ועל ידם חנן בן זכור, כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלוק לאחים. אופה, מה כתוב כאן? בדיוק. היה פה ניסיון הפיכה. ניסיון הפיכה שבעצם החזיר את הכל לאחור. עכשיו, מי זה טוביה ההמוני? אנחנו קוראים עליו בעיקר בנחמיה. יש לי השערה מי הוא, אבל אנחנו קוראים עליו בעיקר, ופגשנו אותו כבר. הוא היה החבר של סנבלת החורני. והם שניהם ביחד, כאשר נחמיה ניסה לבנות את החומה, הם שניהם ביחד ניסו למנוע את זה בכל תוקף ממנו, באיומים, בדמגוגיה, בתעמולה, בניסיון לרצוח את נחמיה, או להכפיש את שמו, או להחתים אותו. סחרו עליו נביאי שקר, או להצטרף לעבודה, וכל מיני דברים כאלה. מה הוא רוצה? מי הוא? עכשיו, יש כל מיני השערות. ההשערה היא שטוביה המוני הוא איזה מין גר, זה ברור שהוא גר המוני, כלומר, כאן כתוב, הרי אנחנו למדים מכאן שהוא היה גר המוני והיה צריך בעצם לבדל אותו. הוא איזה מין גר המוני. לפי דעתי, אני מעלה כאן השערה, הוא הצטרף לעם ישראל, כתוצאה מהיכרות או שותפות בחבורה של הרוצח הגדול, ישמעאל בנתניה, שרצח את גדליה בן אחיקם ועוד 80 אנשים באותו בור. אני מזכיר לכולכם, זה לא רק נגמר בגדליה בן אחיקם, היה שם רצח המוני. למי שלא זוכר, במבזק קטן, הבית נחרב, ישראל גולים מאדמתם, כאן נשארת שארית הפלטה, קומץ יהודים, ועליהם גדליה בן אחיקם שהוא הניצב שלהם. אבל ישמעאל בן נתניה הוא מאוכזב שנבוכדנצר לא מינה אותו להיות לנציב, והוא הולך וקורא ברית עם בעליס, מלך בני עמון, יוצר לו איזה מין בסיס כוח בעמון, משם הוא מגיע עם חבורת האנשים שלו, גדליה בן אחיקם לא, זה מופיע בירמיהו, כן, אל תחפשו את זה לא במלכים ולא בדברי הימים, זה מופיע בירמיהו לקראת הסוף, מ"ו נדמה לי, ושם הוא מגיע עם חבורת אנשים, מגיע שמועות, יוחנן בן קרח אומר לגדליה, תקשיב, שמעתי שישמעאל בן נתניה רוצה להרוג איתך, וגדליה בן אחיקם מסרב, זה מין ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס בבית ראשון. הנוותנותו של גדליה בן אחיקם, שסרב לקבל לחשוש לו לשון הרע, גרמה שהוא יהרג. הוא מגיע אל אותה סעודה ביום ראש השנה, הורג את גדליה בן אחיקם ואת כל מי שאיתו, ממתין שם, לשם מגיעים כל מיני אנשים. מה? מגיעים עולי רגל מנותקים שעוד יודעים שהבית נחרב בתשעה באב, או שהם יודעים ומנסים בכל אופן לעלות לרגל לירושלים. ככה יש דעה באחד הגאונים שאומר שהם ידעו שהבית נחרב, אבל היו עולים לרגל גם אחרי חורבן הבית, היו הולכים להר הזיתים ועושים שם הקפות וכולי. הוא רוצח גם אותם, שם אותם בתוך איזה בור שכתוב מציין שהוא עוד מימי עשה מלך יהודה, ובורח על נפשו לאזור בני עמון. לא נתפס. שיירית הפלטה ממשיכה לחשוש מה יהיה וזה, במקום להישאר בארץ, כמו שאומר להם הנביא ירמיהו, הם יורדים למצרים ומשם מתגלגלים. בהזדמנות אחרות טענתי שזה כנראה, זה גלות אתיופיה, לפי דעתי. שם הגיעו לאתיופיה, ממצרים לסודן, מסודן לאתיופיה, וזו הגלות אולי הרחוקה ביותר. אבל יש איזו קבוצת יהודים שמגיעה לעמון, ועל טוב ליבם כבר למדנו קצת, ועל וכו' וכו', וככה מצטרפים, ואחד מהם זה טוביה ארמוני, שנהיה שם חלק מהברנז'ה, והוא כאן, הוא היה כאן, הוא היה כאן. הם הגיעו עכשיו, ה-42,000, אבל הוא כאן, הוא היה, אחרי שטיפה נרגעו העניינים, ואלה ברחו למצרים וזה, אז הוא, הכנופיה הזאת בארמון, היא פה השתלטה על המרחב, היא כאן יעלה את העניינים החקלאים, הם הפלסטינים המקומיים, אבל הם לא פלסטינים, הם יהודים, התגיירו, להלכה, לא להלכה, כהלכה, נשמע, מי שרוצח, הוא לא מדקדק בדקדוקי עניות של גירות. וכך אנחנו מוצאים כאן את טוביה ארמוני, חובר לסנבלת אחורני, כמקומיים, ועושים כל שלאל ידם, כדי שנחמיה, כמו שאומר נחמיה, היה להם לרעה כל מי שמדבר טוב על ישראל. הם לא רוצים שתקום כאן ישות לאומית. זה יפריע להם לעסקים, זה יפריע להם לשליטה שלהם, הם כאן שולטים על הכל. אז כל מה שנחמיה מנסה, כל מה שטוביה מנסה לעשות, נחמיה מצליח לבלום אותו בצורה כזו או אחרת. כן? הוא עולה על הטריקים שלו, הוא עולה על הפה, נחמיה הוא. אבל מגיע הזמן, כעבור 12 שנה, נחמיה הרי עולה בשנת 20 לארתחשסתא המלך. כעבור 12 שנה נחמיה נקרא כנראה למסור דין וחשבון למלך. מה קורה? תן לי דין וחשבון. 12 שנה זה לא מעט זמן. ובפרק הזמן הזה שנחמיה איננו, מתבצעת פה הפיכה. אני מזכיר לכם שאלישיב וטוביה הם חתנים, הם בני קשרי משפחה, ואלישיב גם חייב כסף לטוביה. קראנו את זה מקודם בפרק ו' פסוק י"ח, י"ז, גם בימים ההם... מה? מי? כן, סליחה, נכון. בפרק זה, גם בימים ההם מרבים חורי יהודה אגרותיהם הולכות על טוביה ואשר לא טוביה באות אליהם, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו. כלומר, הוא מחזיק, הסברנו אז שבעלי שבועה בעלי חוב. הוא מחזיק הרבה מאוד אנשים בעלי חוב, והוא מחזיק אותם כלכלית. כי חתנו לשכניה בן ערך. יש לו חותן עם שכניה בן ערך, ויוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה, וקיצור, הוא פה מעורב עד מעל הצבא. נחמיה מנסה לבלום אותו, אבל ברגע שנחמיה יוצא, אל ישיב, הכהן שהוא חתן של סנבלת, מביא את טוביה המוני, לא פחות ולא יותר, פותח לו משרד לשכה בתוך בית המקדש, מקום של לשכה, שאליה היו מביאים את הביקורים ואת כל המנחות, כמו שהזכרנו, הביקורים והמנחות זה חלק מקריטת האמנה, זה חלק מהברית, זה המנוע הכלכלי שמחזיק את כל הלוויים שקראנו, ה-480 האלו וה-180 האלו, זה מה שמחזיק אותם, מה הם התפרנסו? הוא פותח לו שם לשכה לקבלת קהל, הוא מתחיל לנהל את העניינים, אני אומר, זה מזכיר את חוות החיות של אורוול, כאילו, כאילו, זה הולך, וכאילו פתאום באים האלה ומשתלטים, כן? והוא פותח שם, וכמובן שמה שקורה, שהכל מתפרק. הלוויים כבר לא מביאים להם יותר ביקורים, אז הם חוזרים כל אחד לעיר שלו, וממילא גם אין עלייה לרגל. בקיצור, רגרסיה מוחלטת. דרמטי. כשמגיע נחמיה, חזרה, מה הוא עושה?
מחפש את הפסוק
המתאים, דורש את הדרשה המתאימה, אומר, זה חלק מהקריאת הברית, והוא מכריח את כולם לגרש לא רק את טוביה, את כל ההמונים. אבל הוא בעצם, הוא מחזיר אותם חזרה אליו. כלומר, מה שכתוב כאן, ויהי ביום ההוא, ביום ההוא, נקרא בספר משה באוזני העם, זה לא פתאום הם הגיעו את זה על הסדר, אלא קרה משהו. אז שנחמיה מגיע והוא רואה את הקטסטרופה שנעשתה כאן, ואת החוסר הנאמנות, את ההשתלטות, עם כל העוז, עוד פעם, נחמיה גם מביא איתו סמכות שלטונית. הוא לא רק לבד, אבל הוא לא מספיק פה הסמכות השלטונית. הפעם הוא אומר, הפעם נשים לעניין הזה סוף. הוא שם את טוביה ההמוני צלב על המטרה, ואומר, אני עכשיו הולך להעיף אותך. בסדר? כלומר, כנראה שטוביה המוני בניגוד ליושבי הארץ שבכלל לא התגיירו בבית דין, הוא התגייר כהלכה בבית דין, אבל הוא לא ידעו שאי אפשר לגייר המונים בגלל שהם לא קידמו אותנו בלחם ובמים. בזמנו הסברנו שזה לא רק, זה אינדיקציה לכך שהם בעצם,
זה היה פה איזה מניפולציה,
נכון, עמל במהיר את זה. אבל במהיר מה שאתה אומר, הרי סנחריב בלבל את האומות, אז מה אתה אומר המוני? צודק. כן, נחמיה אמר, אני עכשיו רוצה לזה, אני מפעיל את ההלכה הזאת כלפיו. אולי נקרא את המלבים, איך הוא מהיר את הדבר הזה. הנה בדיוק נפתח לי. אומר המלבים, ביום ההוא, זה היה ביום שיזכור למטה שהשליך כלי טוביה שהיה גם המוני. הוא היה חתן ומחותן לשרי העם. כן? לשרי העם שהתחתנו עמו. הוא היה ממש מהאליטה. ואז תיבה לקרוא בספר משה, היינו, בספר משנה תורה וכולי, את כל הדבר הזה, ואז הבדילו כל ערב, היינו הגרים העמונים המואבים שנתערבו ביניהם, ואף על גב דקיים עלן שעתה נתבלבלו האומות, וכל דפריש מירו בפריש. אז הוא אומר, יש לומר שאז היו עדיין עמונים ידועים ביחוסם. ידעו את זה. כן? זו אפשרות אחת, אני מסכים איתך שזה נראה יותר שהוא פשוט הפעיל עליו את ההלכה הזאת.
חוק הלאום.
כן, חוק הלאום, אתה לא זה, הוציא, דרש, קרה, החוצה, אותו ואת כל האלה שאיתו, כי הוא ראה מה קרה כשהוא לא היה. טוביה המוני ניצל את ה... יש כמה מקרים כאלו, כן, ש...
היה נסיק קטר.
מה?
אבא שלו נוסע לפוסטה,
לא אחזור. יש כל מיני כאלה זה המקרה הטוב, פעמים פשוט דואגים שהוא לא יחזור, הורגים אותו, כל מיני דברים כאלו שאתה מנצל את הדרו של המנהיג. מה? איך? מתי זה היה לאחרונה? ילצין? ילצין היה שיקור, זה ידוע, כן.
הוא לא חולה
כן, מה זה חולה? הוא היה חולה כי הוא שתה כל הזמן, הכבד שלו הלך.
מה?
אז זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להבין. כל הסיפור הזה, חיל מצב, זה הכל בנוי על נחמיה. על אדם שיש לו... כן, ברגע שהוא לא נמצא... אין תקציבים, אין מנהיגים, מגיע עוד פעם הרעיס המקומי שהוא מרושת ומקומבן, והוא שולט על הכל. זה מה שקורה. אז זה דבר דרמטי, בסוף ספר נחמיה, כמעט הכל יורד לתימיון. והערה משמעותית היא, אתה אומר לך, איפה עזרה? רואים שלעזרה לבדו אין כוח. מנהיגות רוחנית. כלומר, מה המשמעות של מנהיגות רוחנית ללא מדינת ישראל? קשה לה מאוד, כלומר, אתה במקום יכולים לפנף אותך. אז נחמיה לא נמצא, וכאן מתרחשת קטסטרופה, בית המקדש בעצם נתפס על ידי גורמים זרים, רק כשנחמיה חוזר, אז הכל חוזר לקדמותו. אז עכשיו בואו נקרא את זה עוד פעם, מפסוק ז' ועבור לירושלים, ואבינה בראה אשר עשה אל ישיב לטוביה, לעשות לו נשקע בחצר בית האלוהים, וירא לי מאוד, והשליחה את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשכה. קודם כל הוא עשה מעשה, העיף אותם החוצה, ואומרה, והתארו הלשכות, כלומר הוא דן אותו כאחד שמטמא את בית המקדש, כגוי, יהודי הרי לא מטמא. הוא שם לו לשכה במקום שנגיד היה מותר לו להיות, אבל יהודי לא מטמא, אבל גוי, גזרו עליהם כזווים, אז הוא דן אותו כגוי, אומר, אתה גוי, אתה לא יהודי, תימת כאן את כל המקדש. ואומרה, והתארו הלשכות, והשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה, והידעה כי מניות הלווים לא ניתנה, אותה ברית שקראתנו לתת ללווים את המנות שלהם, זה לא קרה, כי הוא לקח את הכל אליו, ויברחו הלווים, איש לסדר, תדמיינו את הדבר הזה, קטסטרופה. והמשוררים עושה המלאכה, אין, לא לווים, לא משוררים, לא שוערים, כל מה שדיברנו מקודם, הכל קרס. ועריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים?
אז מה טוביה הרוויח? הוא שולט עכשיו על מקדש, המקדש הוא רק מתוכן.
לא, מה זה רק מתוכן?
אין כהנים, אין לווים, אין כסף.
כש... כבוד, מעמד.
גם אין כבוד, אין מעמד.
יש.
הוא
הצליח ל... הם שלו גם בשדות. גם שם הם שלו. גם שם הם צריכים להעלות לו איזה, כי הוא הלווה עליהם כסף. הוא הרוויח קונצנזוס, הוא הרוויח שהוא במרכז, שהוא שולט. והריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב את האלוהים ויקבצם ועמידם על מעומדם, וכל יהודה הביאו מעשר, הדגן, התירוש והיצר לאוצרות, ואוצרה על האוצרות של ימיה כהן, זה כבר השיקום וכו' וכו'. זוכרה לי אלוהי על זאת, ועל תמח חסדה אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמר האב. עד כאן, מניעת ההפיכה. טוב, אז אנחנו כבר אחרי הפיכות, ואחרי זה, ואחרי קריטת האמנה, ואחרי הבריתות, ואחרי כל כך הרבה דברים, ובכל אופן, הסיום של ספר נחמיה הוא צורם קצת. כי אנחנו מרגישים מין אותם דז'אבו, חוזרים חזרה על אותם בעיות. מה עכשיו? חילול שבת. כן? כן, בדיוק. חילול שבת, כבר פגשנו חילול שבת, עכשיו זה יותר חמור, דורכים גתות בשבת, זה מלאכה גמורה. ומביאים הערימות ורומסים על החמורים, בקיצור, מסחר ביום השבת לירושלים, אז הוא מזהיר אותם, טוב, רב איתם, מה הדבר הזה שאתם עושים? מחללים את יום השבת, הלא כל עשו אבותיכם, ויביא אלוהינו עלינו את הרעה הזאת, ועל העיר הזאת אתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. דרך אגב, הפסוקים האלו הם הקו הרוחני שנוקט בו הרב קוק, אפשר להגיד כמעט בכל המחאות שלו על חילול שבת. הרב קוק, התחילו להיות חילולי שבת. על ידי מושבות הפועלים וכו', וכל אחד כזה מגיע לרב קוק. אז הרב קוק שולח להם מחאה. עכשיו, מה אתה יכול למחות בהם? הרי האנשים האלו הם חלוצים. הם עזבו את כל היהדות מאחורה ובאו לארץ ישראל להיות בהם חלוצים. אז איך אתה יכול למחות בהם? אומר להם הרב קוק, יש מכתב אחד, איגרת אחת מאוד ארוכה, למושב הפועלים אין גנים, ליד איפה שאנחנו גרים. היום זה רחוב אין גנים, שכונת אין גנים, היה מושב פועלים, שם חיללו שבת. אז שם זה המכתב הכי ארוך נראה לי. עכשיו הוא אומר להם, רגע, אתם, הרי אתם, מה שחשוב לכם זה הלאומיות. באתם לכאן להקים מדינה לעם ישראל. אין לכם דבר יותר לאומי מאשר קדושת השבת שהיא שומרת עלינו ושמרה עלינו וכו'. זה הקו שהוא הולך בו כל הזמן. זה בעצם הקו הזה של נחמיה. כל העניין זה לא לגלות. באנו לכאן כי גלינו. אם לא נשמור את השבת, שוב פעם, נגלה. הוא לא מדבר איתם על כאילו השבת עצמה, אלא על השבת כגורם להישארות בארץ. טוב, כמה תקנות, הוא סוגר את השערים, כאשר סללו שערי ירושלים לפני השבת, ואמרה, ייסגרו הדלתות, לא יפתחו עד אחר השבת. קיצור, הם לא ויתרו כל כך, כן, הסוחרים. קניון, לסגור קניונים בשבת זה לא קל. כנראה שחיכו שם אייפון 6, אז הם חיכו. והילים והרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים, פעם ושתיים, מחכים. כן, מחכים, שיפתחו השערים. לא רוצים להפסיד קנייה. והעידה בהם ואמרה להם, מדוע אתם לנים נגד החומה, אם תשנו יד, אשלח בכם מן העת ההיא, לא באו בשבת, כן? אני, אם תמשיכו את זה, אני אצא עליכם. פלוגת יסם או משהו כזה, הצליח גרש אותם. ואמרה ללווים אשרים מתארים ובאים, שומרים השערים, לקדש את יום השבת, גם זאת זוכה לי אלוהי, חוסה עליי כרוב חסדיך. טוב, גם את זה עשיתי. נו, שוי, שבת. מה, חוזרים עוד פעם? שוב פעם. חזל דווקא באו על הדבר הזה בביקורת. ואמרו בגלל שהוא אמר, כך הרבה פעמים זוכרה לי, אז לא נקרא ספרו על שמו. אלא בעצם כל השני הספרים נקראים ספר עזרה. אבל כאילו, אני חושב שאם אתה שואל אותי בפשוטו של מקרא, אני חושב שהחוויה שמופיעה כאן זה שהוא היה בודד. כל דבר שעשה, הוא עשה, ואם לא היה הוא עושה, אף אחד לא יעשה במקומו. יש איזה... חמי בנה בית כנסת בראשון לציון, אז ככה כתוב שם, עשו כזה שלט, הוא ועוד אחד שבנו, כתוב, זוכה להם אלוהי לטובה. וזה בערך מה שהוא אומר לי, אם אנחנו לא היינו עושים את זה, אף אחד לא היה עושה. כאילו, זה... הם כיוונו לפסוק. אז עוד פעם, עכשיו אנחנו קוראים את הפסוק אף ג' ואתה לא מאמין שזה מה שקורה. אחרי כל הדברים ואחרי כל עזרה, תראו את המציאות, גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, ביניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים מדבר יהודית, וכלשון עם ועם, התבוללות, והריב, אז זה כבר נראה, עד כאן, נחמיה היה כאן, עכשיו הוא כבר נראה, זה נראה שהוא קצת מיואש, והריב עמם, והכללם, והקמם, אנשים, והאמרתם, והשביהם באלוהים, תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם תיסו מבנותיהם לבניכם ולכם. שוב פעם, הלא הלך אתה שלום המלך ישראל, והגויים להמלך כמו, אהוב לאלוהיו, תחתיו נשים נוכריות, איך אתם עושים, למעול מעל באלוהינו, כבר ראינו את הדברים, אז זה חוזר. ומבני יהודע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלת אחורני ואבריחהו מעליי. הנה, עכשיו הוא נפטר גם מאלישיב. כלומר, כל ההשפעות הזרות של טוביה וסנבלת, נחמיה מחפש את ההזדמנות כדי להיפטר מהם. ואבריחהו מעליי, זוכרה להם אלוהי על גואלי הכהונה וברית הכהונה והלוויים, שהם טימאו את הכהונה, ותיארתי מכל נחר, בעמיד המשמרות לכהנים ולוויים, איש במלאכתו, ולקורבן העצים בעתים מזומנות ולביקורים, זוכרה לי אלוהי לטובה. אז התחושה בסיום ספר נחמיה, ששום דבר לא בא אל המנוחה ואל הנחלה, אלא אנחנו עדיין במאבקים, אנחנו עדיין בדברים לא מוכרעים, וזה מוריי ורבותיי יסביר לכם שפיר היטב את הרקע לחנוכה. אתה אומר עצמך, מאיך הגענו למצב שרוב עם ישראל היה מתייוון? אז נכון, יוון זה לא פרס, היא הרבה יותר מושכת. פרס, ממלכה הרבה יותר רגועה, פחות סוערת. ויוון הרבה יותר סוערת, יש לה הרבה יותר מה להציע מצד אחד. אבל מצד שני, הקרקע פה הייתה פוריה לדבר כזה. לא עברו הרבה מאוד שנים, לא עברו הרבה מאוד שנים מסוף נחמיה עד שמגיעים לכאן היוונים. ואנחנו פוגשים בסוף נחמיה מגמות התבוללות חזקות בתוך העם, כולל בכהונה. כשמגיעה היוונות וכבר יש לה גם מה להציע, תרבות וכו', זה כבר, יש כבר קרקע פוריה לדבר הזה לחול, אנחנו בעצם נכנסים לתקופה של התייוונות בתוך עם ישראל, בתוך הכהונה, בתוך בית המקדש, ובזה בעצם אנחנו כבר גולשים לחנוכה, צורה חיבורה וטבעית. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו שזיכה אותו נלמוד ספרי דניאל, עזרא ונחמיה, שלא נלמדים בדרך כלל, וזיכה אותנו להבין בהם קצת משהו. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, יום שני הבא, אנחנו נתחיל ללמוד שיר השירים, מגילת שיר השירים.